www.co.il עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. רדיו סול סיוע.il, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תוכנית הנדלן של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, דרור בוקצ'ין.
אהלן אופר, מה העניינים?
איך היה בהוד דוד?
היה כיף לא נורמלי.
אנחנו חכים לערב שקופיות.
לא, שקופיות, הכל היום בוואטסאפ, תקבל מיד.
אתה רוצה אולי לעשות, נעשה שום תוכנית כאן?
אתה יודע שזה, אני התפרנסתי אחרי הטיול הגדול שאחרי הצבא, התפרנסתי בשני תחומים. אחד זה הייתי מרצה בחנות לטיולים כל יום ראשון אחר הצהריים.
מחרת סיפורים לכל נקל.
יפה. ושתיים, הייתי עושה באוניברסיטאות הרבה שקופיות, אז עוד היה שקופיות, אני לא רוצה להגיד לך מתי זה היה, על כל מיני מקומות נפלאים, בעיקר באמריקה הלטינית. ומשם המשכתי הרי להיות מדריך טיולים איכשהו.
אז אני אספר לך שאני תמיד, במשפחה של אשתי, יש פעם בשנה, הם יוצאים סוף שבוע של כל השבט, אני מדבר את חשבת כמעט 50 איש.
כן.
אני תמיד בערב, עושים את זה בכל כאלה קיבוצים, קיבוץ אילון, קיבוץ עמיד וזה, תמיד אני אומר, בערב ביום שישי, אני עושה לכם סיור הששיות ביישוב, תמיד בלבל להם את המוח בעובדות כל כך לא נכונות ולא חשובות, אבל כמו כל מדריך טיולים איכותי.
בדיוק.
צהריים טובים, ניר נווה.
שלום, שלום.
מה המצב?
מעולה, מעולה, אני שמח להיות פה.
אחלה, ניר נווה, מנכ״ל בעלים של נווה בגדדי, חברה לבנייה.
נכון, חברה לבנייה עם סיווג ג5, שלמעשה הסיווג הכי גבוה בענף.
מה זה סיווג ג5? כלומר, יכול לבנות מגדלים של 30 קומות?
יכול לבנות ללא הגבלה למעשה, ההגדרה היא ללא הגבלה. אם אנחנו מקבילים את זה לתחום הרכב, זה רישיון לנהוג במסעית הכי גדולה שיש. לא יודע אם יש, אולי יש אולי יותר גדול ממסמי, אבל כן.
לא יודע, בארץ אני חושב שזה סמי זה הכי גדול, אני לא יודע, אולי באוסטרליה יש יותר גדולים, אין לי מושג גם כן. אז קודם כל אני מתנצל שאנחנו דחינו את הפגישה כאן, את הזימון שלך מספר פעמים, כי אחת הפעמים הייתה מאוד מאוד קריטית, פתאום העלו את הריביות.
אני זוכר את התוכנית הזאת.
כן, כן, אבל...
הייתה תוכנית טובה במקום זה, אבל אל תדאג.
כן, לא, אבל אני חייב להגיד לך, פתאום העלו עוד פעם את הריביות מאז, אמרנו, זה כבר שגרה, ועוד מעט יעלו עוד פעם את הריביות, אז זה כבר...
די.
אז אנחנו, איך אומרים?
האינפלציה הפכה להיות חלק מאיתנו כבר, כנראה.
כן.
עדיין מספרים נמוכים, יחסית למה שקורה
בחוץ. בדיוק, כל עוד היא לא דו-ספרתית, אז מצבנו כנראה סביר.
הבעיה שאנחנו, הזיכרון שלנו בעייתי. אנחנו רגילים לריביות נמוכות, אנחנו רגילים, ופתאום המשכנתאות עלו, והיוקר מחיה עלה, ואני חייב להגיד לך, יוקר מחיה לא עלה.
הוא תמיד היה גבוה.
הוא תמיד היה גבוה, אבל הוא לא עלה, ואני אגיד לך, אני אספר לך, לפני סוכות, ממש, ערב, יומיים לפני, אחרי יום כיפור, נזכרתי מתי זה היה, גיליתי שנגמרו לי עגבניות שרי בבית. על הדרך אמרתי, אני הולך קונה... ביצים, אני גר בעוד בכפר סבא, אני קונה ביצים שם בדרך לעוד השרון, לא משנה את המקום, מהמשק, סבבה. ואמרתי, יש בעוד השרון סופר כזה קטנצ'יק, איפה שמתחם 2000, אם לא תקורא, המתחמים הראשונים של עוד השרון הגבוהים, יש סופר כזה פרטי. אמרתי, אני אכנס שם, תמיד אני קונה שם עגבניות שרי, סבבה. כמה קופות יש שם? 2, אני חושב שם 6 קופות. אמצע היום, מפוצץ, ולא תגיד לי אנשים שבאו לעשות השלמה כמו אופר, עגלות, הסופר הכי יקר, בכוונה אני לא אמרתי את השם שלו, לכאורה, לדעתי, בכל אזור השרון. אנשים קונים עגלות, אז מה אתם, איפה יוקר המחיה שלכם? איפה הפרופורציות? איפה דרוך?
ועדיין אנחנו נראה לי אחת המדינות הכי יקרות בעולם, בצריכה פשוטה.
נכון, זה מה שאומר.
אנחנו עדיין יקרות, נכון, שאני מסכים איתך שבירה עולה כאן מאוד יקר, וסיגריות עולות יחסית יקר, ו...
רכבים.
רכבים, ו...
ובנייה?
ובנייה עולה מאוד יקר, אבל ההרגלים שלנו, הם לא הרגלים משתנים, הם הרגלים שנשארים איתנו באופן קבוע. זאת הבעיה הגדולה כאן. כי התרגלנו לקנות נכסים חדשים ולא לקנות יד שנייה, התרגלנו לשבת 3 פעמים במסעדות ולא לדפוק חשבון, התרגלנו להמון המון דברים אחרים. ואז פתאום שהמחיר של הכסף עלה לנו, והמחיר של הכסף עלה רק במשכנתא. אני אומר את זה בשכר דירה ובמשכנתא, שם זה כואב. שאר הדברים זה לא כואב לנו. מסעדות לא עלו לך לאחרונה המחירים?
אני לא בטוח להגיד, אני פחות, האמת היא שאני נגמלתי מסוכר, אז אני פחות יושב במסעדות, אז ככה החיים שלי הרבה יותר פשוטים.
בלי כינוח.
האוכל עלה, אני מסתכל על מחירי בשר וירקות, שירקות זה תנודתי, אבל בשר ועוף עלו, ואני עושה אצלנו את הקניות.
לא, אתה יודע מה?
אני חושב שהסל הכללי עלה, ואני חייב להגיד גם שבהיבט של הריבית, תשמע, שווי כסף שהוא אפס, זה לא הגיוני. צריך להיות איזשהו עלייה מסוימת של שווי הכסף. נכון שבמשכנתות אנחנו מרגישים את זה יותר, אבל בסופו של דבר, מי שלוקח כל הלוואה, והרי משכנתה זה סוג של הלוואה, אז כל מי שלוקח הלוואה מרגיש את זה, אם זה בליסינג או לא בליסינג וכו'. והערך של הכסף גם הוא טיפה
אבל גם בחינו דרך
אגב. באספקט של הזמן, וזה דבר שהוא נכון וטבעי, הוא הדבר הטבעי, הלא טבעי זה ריבית אפס, שהכסף נשאר ללא שווי.
כמה שנים אנחנו אמרנו, הכסף שוכב בבנק ולא עושה שום דבר. איפה נשקיע אותו? נשקיע אותו בקירות, נשקיע אותו במניות, נשקיע אותו במקומות. אז הנה, אז הכסף עכשיו עושה משהו, אז נכון, לא עושה הרבה, אז תעשו 2%. תמיד אני אומר ללקוחות שלי, תמיד אמרתי, שאני מקווה שהפריים יעלה מתישהו, והם הסתכלו עליי ואמרו למה. אמרתי, כן, גם הפנסיות שלכם צמודות לפריים איכשהו, וגם הכספים המנועלים שלכם האחרים, וגם הכסף שלא עושה שום דבר. אז זה טוב שאנחנו לוקחים כסף שהפריים נמוך, או הריביות נמוכות, מצד שני שאנחנו חוסכים או עושים דברים אחרים, הכסף, זה נחמד לנו שהפריים גבוה.
ויחד עם זאת, אנחנו צריכים לקוות ולהתפלל שזה לא... שזה לא יעלה יותר מדי. כמו שאמרתי, אינפלציה דו-ספרתית, זה לא בריא לנו, לא בריא ליציבות.
הערכה שלי שאיפשהו קצת יירגע קצת, שנחזור לאינפלציה של 2%, 1.5% בשנה, לדעתי תוך שנתיים, ושריביות הפריים קצת ירדו, הם לא ירדו למה שהם היו קודם, ואני מעריך שהם יישארו סביב ה-1.5 אחוז ריבית בנק ישראל בתוספת פריים, כלומר סביב ה-3%, אולי 2.5 אחוז ריבית פריים. זוהי התחושת בטן שלי, ואני חושב שזה ריאלי וזה בסדר. ניר בגדדי, מי זה ניר בגדדי?
ניר נווה בגדדי.
ניר נווה בגדדי, סליחה.
אני גר בכפר סירקין, ויש לי חברת בנייה מאז שאני זוכר, אני בענף הבנייה מאז שאני זוכר את עצמי, גם אבא שלי קבלן, קבלן שיפוצים, ומאוד מאוד אוהב את התחום הזה, מאוד אוהב את היצירה, את הבריאה. ענף קשוח, הייתי אומר. זאת אומרת, יש בו המון אמוציות, מכל הכיוונים, גם של העובדים, גם של בעלי הדירות, של הרוכשים החדשים, של הקבלני משנה, של כולנו, מה שנקרא. אבל אתה יודע, כמו שאמרתי לך בהזדמנות אחרת, שבסופו של דבר אני מגיע לאיזשהו מקום שהוא איזה בניין מאופש, סליחה על הביטוי, שבאמת, כאילו לא, אין חשק לגור בו, והוא לא יפה, והוא לא, הוא לא שימושי, הוא לא פרקטי, העלות החזקה שלו היא מאוד גבוהה, לא נעים. ובסופו של דבר, כשאני יוצא מהמקום הזה, אז פתאום יש משהו אחר וחדש ויפה. ואתם יודעים, אני ככה, באיזושהי קריאה למאזינים, שימו לב לזה, הקבלנים הם לא רק הגורם הרע במרכאות, או הגורם הפוגע. ההפך, אני חושב שהקבלנים הם אלה שבונים פה את המדינה, ואני גאה, אני הולך בערים בארץ, ואני גאה לראות את הבנייה ואת היופי ואת החידוש ביחס למה שהיה פה לפני כן, ואני מקווה שזה ימשיך ככה על אף קולות אחרים שמשמיצים. יש סיבות למה משמיצים, גם כן, אני לא אומר שזה לא חף מטעויות או תחום שהוא זה, אבל עדיין צריך להסתכל על האספקט הרחב, לראות את ה... וכן להעריך וכן להוקיר את האנשי מקצוע שעובדים קשה כדי לחדש פה את המדינה שלנו, ולהפוך אותה ליותר יפה ויותר פרקטית ונוחה.
טוב.
יכול להיות יותר ממוקד קצת במה הפעילות שלך עוסקת? כאילו,
אני מתעסק קבלן. בעיקר בתחום של ההתחדשות העירונית,
okay.
או בעסקאות קומבינציה.
Okay.
זה בעיקר מגורים. Okay. בעבר עסקתי גם בפרויקטים ציבוריים וגם בפרויקטים אחרים, אבל כיום, בוא נאמר ככה, ב-12 שנה האחרונות, ב-15 שנה האחרונות, פלוס מינוס, אני בעיקר בתחום המגורים, זה המיקוד שלי.
ערים ספציפיות?
בעיקר אזור המרכז. כיום אני בונה בכפר סבא, רעננה, הרצליה, רמת גן, פתח תקווה. זה כיום הפרויקטים הפעילים. היו פרויקטים גם...
כל מה שנכנס בתוך הרדיוס.
כן, פרויקטים גם בגבעתיים, גם בתל אביב.
כשאתה אומר בונה, מאיזה... זה בנייה של התחדשות עירונית, נכון?
זה בעיקר פרויקטים של התחדשות עירונית. זה יכול להיות פרויקטים של 50 יחידות דיור, זה יכול להיות פרויקטים של 100 יחידות דיור, זה בערך פלוס מינוס הגדלים שאני מתעסק איתם.
ואתה, שאתה נכנס לפרויקטים האלה, אתה נכנס מההתחלה, כלומר, כן. מהיזמות,
חלק מהפרויקטים, עד לביצוע? חלק מהפרויקטים זה ביזמות ממש שלי, שאני מקדם אותם, כולל כל ההליך התכנוני, הרישוי, כל שרשרת
המזון. לא מזון, כל השרשרת.
כל שרשרת התהליך, מה שנקרא, כל שרשרת הבנייה. מרגע החלום הראשון של אחד מבעלי הדירות, עד מסירה סופית ואחריות ובדק והכל. יש פרויקטים כאלה, ויש פרויקטים שאני נותן למעשה שירותי בנייה, ליזמים אחרים שעושים את השלבים של היזמות ומחירת הדירות.
זה קצת פחות כאב ראש.
זה שונה. זה קצת פחות כאב ראש וקצת פחות רווח. אז אתה יודע, יש לזה זה. אני חייב להגיד שאני לא חושב ש... וזה גם משהו שאבא שלי תמיד אומר לי, כאילו, זה לא שיש תחום קל. בואו, זה לא שיש תחום שכולם הולכים בכיף תמיד לעבודה, וכמעט, והכל זורם חלק והכל. לא נראה לי שיש, לפחות מה שאבא שלי אומר, ואני מאמין לו. גם התחום שלי, התחום שלנו, תחום שהוא קשה לפעמים, יש זמנים שהם יותר קשוחים ואגרסיביים, אפשר להגיד, ויש זמנים שהם פחות.
ממבט של קבלן עם סיווג הכי גבוה שיש, איך הייתה השנה האחרונה בתחום?
תראה, אני חושב שקודם כל הייתה נקודה בזמן של מה שהזכרנו מקודם את האינפלציה, שפתאום זה הרים ראש, ממצב של קושי מאוד גדול בגיוס כוח אדם, ובכלל, אני חושב שהאינפלציה הזאת יצרה איזושהי היסטריה, ואני חייב להגיד גם הזנה קצת את המצב, זאת אומרת, המצב יצא מפרופורציה. כשנסעתי ברחובות, ראיתי שלטים לגיוס של עובדים כאלה ואחרים, ממש שלטי חולצות של חברות ענקיות, שמגייסות במאות עובדים, וגם אני עשיתי ככה בניסיונות גיוס שלי, מכל מיני כאלה, וממש השוק היה כפו. זאת אומרת, לא הצלחתי לגייס עובדים בשבילי, וזה פתאום חזר לאיזשהו מימד שהוא יותר קצת סביר. אז אני אומר, אז קודם כל יש נקודה בזמן. עד הנקודה הזאת השוק התנהל באיזושהי דרך שיותר אופורית קצת, קצת הרגשנו כאילו הקורונה מאחורינו, סיימנו את הקורונה, הכל נפתח מחדש, הכל זה, וכאילו פתאום היה איזושהי תחושה שזהו, הולכים לצמיחה מאוד גדולה. גם היה תקציב גם, אז בכלל זה היה משהו שככה נתן איזשהו אופר, אומר, אוקיי, טוב, יש לפחות איזשהו תקציב, בלי קשר לפוליטיקה, כי לפחות יש תקציב. ואחרי העניין של האינפלציה, שפתאום זה הרים ראש, אז המצב השתנה מאוד. אני יכול להגיד שאני צמצמתי היקפים בצורה מאוד משמעותית, הפסקתי גיוסים, מתמקד בפרויקטים מסוימים, בוחר את הלקוחות, בוחר את הפרויקטים בקפידה, אין...
שלמעשה הסיבה העיקרית שפתאום העסקה או העלות יותר יקרה של כל העסק הזה, והיא לא כלכלית בדרך כלל.
לי אישית, הדבר שהיה הכי משמעותי זה החוסר ודאות, חוסר יציבות, זאת אומרת שאני לא יודע לאן זה הולך. מחירי הברזל טיפסו ל-4,000 ומשהו שקל לטון. אני יכול להגיד לכם שאצלי התמחורים 2,650 ולקחתי 2,900 כדי שיהיה לי איזשהו מקדם ביטחון.
אמר לי מישהו פעם שהבעיה זה כבר לא המחיר של גם הברזל, ברגע שהתחילה מלחמה אוקראינה, אז מאיפה קונים את הברזל הזה?
נכון, גם מחסור בחומר שהפחידו מאוד, וזה גרם לי להיכנס להשקעות גדולות מאוד של קנייה, של קנייה מראש, לא שהייתי צריך, אבל קניתי כאילו בניינים שלמים מראש במחירים גבוהים. עכשיו המחיר מתאזן. כל עלויות ההספקה שעכשיו מתאזנות גם כן, שמעתי את זה ברדיו עכשיו, שממש זה חוזר חזרה למחירים שלפני הקורונה. אני חושב שהאינפלציה הזאת מאזנת מצב שיצא משליטה. זו הרגשה שלי. עוד פעם, בהתחלה חוסר ודאות הביל אותי, זאת אומרת, בהתחלה נבעלתי, וככל שעוברים החודשים, פתאום אומרים, אוקיי, זה השפוי, זה המאוזן, זה הנכון.
זה כמו שהקורונה עשתה לכולנו, סטופ רגע, תשארו רגע בבית, זה כמו יום כיפור. אתה אומר, אוקיי, בואו לא נוסעים, לא זה, פתאום מגלים את הספר, פתאום מגלים את ה... שנייה רגע, בואו ננשום. אפשר לעבוד רק על 5 פרויקטים במקום 10 פרויקטים.
לגמרי. וכוח אדם יכול להיות כזה, הכל מתאזן.
מה, אני זוכר, אתה יודע, אני אתן איזשהו משהו שפתאום לי עולה בראש. אני גר בכפר סבא בדירה שבנו אותה לפני כמעט 20 שנה, והפרויקט שלנו היה פרויקט יחסית קטן. היה שם, הם בנו, זה 4 בניינים, שהם עשו 2 בניינים ו2 בניינים, והיה שם מנהל עבודה שישב בשטח. ולעומת זאת, כעבור 5 שנים בערך, 7 שנים, התחילו לבנות את השכונות הירוקות בכפר סבא, ושם כבר בנו לא בתים של 4 קומות, 10 דיירים בבניין, אלא בנו כבר 20, 30, ובנו כמה, אתה יודע, חברות גדולות פתאום בנו. ואני זוכר כל מיני חברים שעברו לגור באזורים האלה, מלא מלא תקלות. אז אתה אומר, פתאום הבנייה הקטנה הזאת, האיכותית יותר, מול הוואו הגדול, שלא יודעת כמה זה עשה כאב ראש לכולם.
זה מאוד תלוי גם בחברת הבנייה, בחברת הביצוע עצמה. יש חברות גדולות שנותנות שירות מצוין, ויש חברות קטנות שנותנות שירות על הפנים. זה מאוד תלוי.
ואני אומר, יכול להיות שההתעסקות להתמקד בדברים יותר מצומצמים, יותר קטנים, גם ככה אתה לא קופץ מעל הפופיק הרבה פעמים, ולא מכניס את עצמך לסיכונים מיותרים.
בדיוק, הסיכון כאן זה המשחק לדעתי.
כי היום בתקופה שלנו, ואנחנו שומעים את זה שמחירי הנדלן, אני לא חושב שהם ירדו, כמו שידידנו בעל השם הזה שלי כתב ומציין, אני לא חושב שהם ירדו.
הם לא יכולים לרדת לדעתי. אני יכול להגיד לכם שעלויות הבנייה, הביצוע, במגמת עלייה כל הזמן. גם כשמחיר הברזל קצת יורד, עדיין זה לא משפר את המחיר בפועל. זאת אומרת שאני, נניח,
ברזל... המימון, המימון של הקבלנים עלה.
אין סיכוי שמחירי הדירות ירדו, מקסימום העלייה תתמתן. אני אומר את זה תמיד, ואני אחזור ויגיד את זה.
כן, אני חושב, אני
לא... ויחד עם זאת, אני חייב להגיד שלא לעולם חוסן, והיו ירידות מחירים בשוק הנדלן.
נכון, אבל זה התרסקות.
זה לא התרסקות. אי אפשר לדעת, זאת אומרת, אם יצליחו להצמיד את ההיצע לביקוש, או יצליחו להתקרב להצמדה, אז באמת זה יכול לייצר איזושהי סיטואציה ש... או בועות באזורים מסוימים. אם משווקים עכשיו, אני לא יודע מה, יש פרויקטים בצפון של 30 אלף יחידות דיור בערים שהם, אני בכוונה לא אומר את השם, כי אני לא רוצה מה שקרה להעליב, אבל בערים שהם לא גדולות, להכפיל את גודל העיר, או אפילו לשלש את גודל העיר, בחוסר פרופורציה. בלי תשתיות מתאימות. מי יבוא לגור, מי יבוא לגור שם, זאת אומרת, וגם שולחים אנשים שהם בדירה, מחיר אני לא זוכר את הדירה בהנחה, מחיר למשתכן, או כל מיני כאלה, איזשהם תוכניות, זאת אומרת, שבן אדם עצמו, מלכתחילה לא מתכנן לגור שם, הוא זכה בזה באיזושהי הגרלה.
שם הכרחת האנשים להיות, להיות משקיעים בעל כוחם. נתת לזוג צעיר, אמרת להם, בואו, תגורו, אני, בקריית מוצקין, בניינים שלמים של, מזכיר, של משקיעים.
נכון, אבל בסיטואציות כאלה יכול, לא, יכול להיות מצב של בועות, של בועות נדלן, ששם ההיצע גדול מהביקוש, ואז המחירים מתחילים לצנוח באזורים מסוימים. אני לא מדבר על זה שזה
אני
בארץ
לא
ככה.
חושב, שמה, ישראלי? לצערי הרב.
כך יישוב בצפון, לא יודע מה, באזור הגליל או הגולן.
חריש מאוכלסת במלואה?
חריש זה סיפור הצלחה, אני...
חריש זה סיפור הצלחה.
אני שואל, אני לא...
חריש היא סיפור הצלחה, היא התחילה בבועה, והיא סיפור הצלחה גדול.
כן.
אני חושב שגם בעיקר בגלל המגזר החרדי, שמאוד אוהב שם ומאוד אוהב את האזורים האלה.
אבל יש שם המון אזורים, יש שם, לדעתי, חריש, 50%.
היא סיפור הצלחה בגלל שהחרדים לא המשיכו שם.
יכול להיות.
היא הפכה להיות חילונית.
אני לא בטוח בזה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, זאת אומרת, היא כן סיפור הצלחה במבחן הזמן, היא התחילה בתור איזושהי בועה, והיום היא סיפור הצלחה.
מה, ישראלי לא ימכור מתחת למחיר שהוא קנה את הדירה בחיים, לא?
בוודאי שכן. אני חייב להגיד לך שאת הדירה הראשונה שלי שקניתי אותה ב-2004, קניתי מבן אדם שקנה את הדירה ב-$30,000 מעליי. זה כן קורה.
ב-2004, אתה מדבר איתי לפני
20 שנה. זה לא לפני הרבה זמן.
היום, היום אני לא רואה ישראלי שמוכר את הדירה שלו, במיוחד שהוא מבין שבחירי הדירות ימשיכו לעלות.
לא, אנחנו לא מדברים על משהו פרטני, אנחנו מסתכלים על הממוצע.
על הממוצע לא יורידו. לא ימכרו פחות.
תראה, גם אני אמרתי שבאזורים מסוים יכולים להיווצר בועות נדלן, יכולות להיווצר בועות נדלן. בביקוש הארצי אין ספק שההיצע לא מצליח לעמוד בזה, אבל צריך לשים לב לעניין הזה. צריך לראות גם שהקשחה של רגולציה או הקשחה של... תראו, התמ"א הולכת להסתיים עוד מעט. אני בתחום של ההתחדשות העירונית.
זהו, אני רציתי לשאול אותך על זה. ראיתי איפה בנית.
התמ"א הולכת... זה שאלה שאני שואל את עצמי גם, כי לי יש פרויקטים בתל אביב. ואם התמ"א תסתיים, זה אומר שהתמ"א היום למעשה הפכה להיות כמעט ואין זכויות נוספות מכוח התמ"א, כי יש את התוכניות מתאר, שהן למעשה תקרות זכוכית שלא מאפשרות לבנות יותר ממה יותר ממה שהתוכנית מתאר מגדירה. התמ"א למעשה לא יכולה לעלות מעל זה, כי זה התקרה. אז היא כמעט ולא מוסיפה זכויות, בחלק מהמקרים היא לא מוסיפה בכלל, ובחלק אחר היא מוסיפה מעט להשלמה. ולמעשה היום היא מהווה פטור ממס. פטור מטלים כאלה ואחרים. ואז השאלה מה יקרה, נניח, בעיר כמו תל אביב, שעכשיו המחיר, אין את הפטור ממס, זה אומר שהמחיר עולה. זה אומר שהמחיר עולה. אז בתל אביב, לאן נגיע? ל-150,000 שקל למטר?
אבל אני שואל שאלה אחרת. רגע, לפני שנגיע לכסף. עיר כמו רמת גן, שראיתי שאתה פעיל בה. נכון להיום, מדיניות העירייה גורמת לאי ודאות, על תמ"א 38.1, ראיתי שעשית.
עשיתי גם תמ"א 38.1, גם תמ"א 38.2. תראה, ברמת גן כרגע זה מזכיר לי את ה... עוד פעם בלי להעליב, את הבלגן שהיה בתל אביב לפני התוכנית מיתר. זה המצב כרגע ברמת גן, ולא רק ברמת גן, בערים אחרות גם. אני חושב שהתוכניות של הממשלה האחרונה, או שאולי גם הממשלה לפני כן התחילה עם זה, אבל... התחילו כל מיני יוזמות כאלה, יוזמת שקד, יוזמת כאלה, כל מיני כאלה, ולקח איזשהו פרק זמן של כמה חודשים מהרגע שפרסמו את היוזמה עד שהיא עברה באמת בכנסת. שהיא עברה בפיזור הממשלה בכלל, בפיזור הכנסת. לעיריות היה זמן להתארגן, כי יוזמת שקד למעשה חלה בערים שאין בהם תוכנית מתאר. כל ראשי העיר, ראשי הערים ויושבי ראש הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, רצו מהר ולעשות תוכנית מיתר, כדי לנטרל את העניין הזה של היוזמות הממשלה, של הריבון הגדול שזה, וזה תרפד למעשה. אני חושב שהתוכנית ששקד כמעט ולא חלה בשום עיר, לפחות ממה שאני מתעסק ברישוי, אני מתעסק ברישוי בגבעתיים, ברמת גן, בתל אביב, בראש העין, אין יוזמת שקד שם. זה לא קיים. לא כחלופה לתמ"א 38 ולא כחלופה אחרת. זה לא משהו שקיים בכלל.
אז אם אני בעלים של דירה ברמת גן, דירה שנבנתה בסוף שנות ה-50, מה העתיד שלי?
תראה, קודם כל בענף עצמו מדברים על זה שיעריכו את תמ"א 38, כי אין פתרון אחר.
כן, אבל אם מדיניות העירייה היא למתחמים, ואף יזם מרגיש גם כן, כמו שציינת קודם, שהוא
גדול עליו,
כבד עליו. לא, שהוא באי ודאות, כן ירצו, לא ירצו, כן יאשרו, לא יאשרו.
תראה, תוכנית המתחמים במקרה של רמת גן, שאני מכיר את זה לעומק, היא תוכנית שהקונספט שלה הוא טוב, הוא נכון. ואני יכול להגיד גם שיש ערים אחרות שמחכות את התוכנית הזאת. זאת אומרת, התוכנית מתחמים היא תוכנית שהיא נכונה, היא חלופה טובה להתחדשות העירונית, היא גם יותר נכונה תכנונית. זאת אומרת, אם אתה לוקח בניין בודד והופך אותו למשהו שהוא מוזר בנוף, אז יותר נכון לעשות איזשהו מתחם. יותר נכון גם מבחינת האוכלוסייה, גם מבחינת השימוש של השימושים מעורבים, שאפשר יהיה לשלב בזה גם מסחר, וצריך מסחר, כי אתה מתגבר שם, וגם גני ילדים, וגם מסגרות חינוך וכו' וכו'. זאת אומרת, צריך, זה דבר נכון לעשות. עוד פעם, כמו שאמרתי, ברמת גן לדעתי, יש סוג של בלגן לפני התוכנית מיתר. ברגע שתהיה תוכנית מיתר, זה נורא, זה מסודר. זה כמו בתל אביב היום, רוב השלוש, רוב הארבע, שזה סופר מסודר. ככה, אני מקווה מאוד שבקרוב זה יהיה גם ברמת גן, ואז יהיה סדר, יש תוכנית, עובדים לפי התוכנית, וזהו, אין כאילו, אין פרשנות, אין מסמכי מדיניות שמשתנים מראש עיר לראש עיר וכל מיני כאלה. אני מקווה מאוד שיצליחו לעשות את זה. זה משהו שהוא מפתח מאוד משמעותי להצלחה של פרויקטים כאלה בעתיד. ועוד פעם, ההצלחה, אם רוצים באמת לאזן את המחירים, אני לא מדבר על להוריד אותם באמת, אבל לאזן את המחירים, זו הדרך שיהיה יותר התחדשות עירונית, שיהיה יותר פרויקטים שהם באזורי הביקוש. שם האנשים רוצים לחיות.
או ליצור אזורי ביקוש לחילופין, אתה יודע, בוא תפתח את אזור הנגב בצורה יותר מאשר סתם, או את אזור השומרון. יש לא חסר אזורים פה בארץ.
יש לך סביב הרכבת את הפולה ואת בית שען. ואת קרמיאל, שמקצרות את הזמן הגעה ל... אתה יודע כמה זמן זה היום מבית שען למתם בחיפה? או מאפולה?
40 דקות, לא.
כן, מאפולה 22 דקות. למתם
בחיפה. פנטסטי, דרך כלל אפולה מאוד 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 גדולה היום. היא גם המון פרויקטים.
כל השטח הדרומי.
אתה מדבר רוב הישראל.
לא, רוב הישראל קרוב מהקיצור.
גבעת המורה לדעתי שם, כל האזורים האלה, יש שם המון מחיר למשתקה. באמת, היא הוכפלה לדעתי אפולה. שזה מבורך וזה טוב. אני חושב שגם קריית גד עברה מהפכה מדהימה ויפה. גם הערים בדרום, גם נתיבות. וגם
פקים נתיבות,
מהמם, מדהים.
שדרות לא תכיר.
נכון. יש עבודה, יש עבודה. הפיתוח של הרכבת כחלק מהתשתיות הלאומיות.
יש שם עבודה, אבל עדיין אנשים קירב את הכל. אבל עדיין אנשים רוצים לגור במרכז.
לא כולם.
לא יודע.
תסתכל לך אשקלון קפצה.
שמע, אני חייב לספר לך. אני נתקלתי בכמה סוחרי דירות באזור חיפה. שהם שוכרים סביבות 2,700, 3,000 שקל. ואיפה הם עובדים?
איפה הם עובדים?
בתל אביב.
אחת אני מכיר עובדת ברחובות.
די.
היא פעם בשבוע, בין פעם בשבוע לשבועיים, והשני עובד באזור שרונה בתל אביב. 5 דקות הליכה, עולה לרכבת, פותח את הלפטופ תוך כדי, גולש, יושן, קורא עיתון, ספר, מגיע לעבודה. הוא אומר כי אותו נכס במרכז, היה עולה לי פי 2.5.
הוא היה עולה לו בהיפוך מספרים, היה עולה 7,200.
כן. משהו כזה.
כן. לי ליד המשרד שאני, המשרד שלי בפתח תקווה, בג'בוטינסקי, פינת יצחק רבין, במגדל חדש, יש תחנת רכבת. אני מחכה לעוד חודש, עוד חודש אמורים לפתוח את הקו האדום.
כן.
הנסיעות שלי לתל אביב, לאזורים אחרים, אמורים להיות הרבה יותר קצרים. זה הולך להיות מהפכה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה. אני חייב להגיד בהקשר של, יש היום תופעה חדשה יחסית, שזה סעיף 77-78 לחוק התכנון והבנייה, אתם מכירים?
לא.
זה למעשה סעיפים שמאפשרים לרשויות המקומיות, לוועדות התכנון והבנייה, להקפיא אזור מסוים לתכנון. כרגע זה תמ"א 70, מה שמכונה, כל הנושא של המטרו והרכבת הקלה, למעשה 300 מטר ימינה ושמאלה מהרכבת הקלה, 77-78, אסור לבנות שום דבר, הקפאה מוחלטת, אין כאילו מסגרת זמן. זאת אומרת, כרגע כפו. מתי ייפתח? מתי שהעירייה תחליט שהיא מקבלת את ההחלטות, או מתי שהיא מתאמת את הדברים האלה. זה כיפאון, זה נורא מצד אחד. מצד שני, זה יכול כן לייצר איזשהם הזדמנויות חדשות, כי כנראה שהזכויות באזורים האלה יהיו,
עברת זכויות, כאילו?
יהיו יותר ממה שיש היום. זאת אומרת, שיוסיפו יותר זכויות מסביב לרכבת, יהיה פחות חניות, פחות זה, פחות זה, כאילו יהיו יותר יחידות דיור. נכון. אז יש בזה גם, זאת אומרת, מי שיש לו סבלנות לחכות, אז זה מעולה, ומי שבניינים שמתאים למפול, או שהם בונים על תמ"א 38, שם זה יכול להיות קצת אחרת.
טוב, 4.5 דקות של שיר, פחות אפילו.
With me, I'll ruin everything you are.
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אופר לוין, דרור בוקצ'ין, צהריים טובים, ניר נווה.
אהלן.
מעניינים.
מעולה.
מה היא אחרת, תאמה? נשען כולנו צהריים.
כן, אה? תשמע, זו שאלה גדולה. אני חושב שגם הוועדות המקומיות עצמן שואלות עצמן את השאלה הזאת, והתשובה היא לא חד משמעית.
שתף אותך, שאני הסתובבתי בערב חג. אני ורעייתי מאוד אוהבים להסתובב ברגל בתל אביב, לחנות את האוטו, מצאתי חניה בכחול לבן.
אין דבר כזה.
אני אומר לך, בערב החג, בערב החג, היו מלא חניות ברחוב, לא זוכר איך קוראים לו. על שם אחד הרמטכ"לים שיוצא מהקריה.
דדו.
לא, לא דדו, רמזור אחרון לפני אבן גבירול שמאלה. לא זוכר את הרחוב הזה.
כן.
לסקוף אולי?
לסקוף.
נכון. מסתיים עם פיצה מצד שמאל.
כן, בסוף עם פיצה מצוינת. ואנחנו הולכים ברגל, ואתה רואה מלא בניינים, בנייני ברו-האוס כאלה, של 2.5-3 קומות, מדהימים, שצריכים את החיזוק, שצריכים את הטאץ', ואתה רואה גם בניינים שעשו אותם יפה. אתה אומר, יש כל כך הרבה פוטנציאל.
פינת מפעל הפיץ, יש שם בניין שכבר עבר תמה, או שהוא עדיין...
יש, נכון, לא, אבל אני אומר, עזוב את זה. אזור רחוב בר אילן, ואזור רחוב חד העם, ואני לא זוכר רחוב...
זה כבר רוב החמש.
עוד כל כך הרבה אזורים, שאתה מסתכל, ואתה אומר, וואלה, איזה פוטנציאל יש כאן. כלומר, מעבר לזה שבן אדם צריך חיזוקים.
אתה יודע מה מחיר מטר שם? מטר מחירה?
מיליונים, לא יודע.
לא, מטר.
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 בין 60-70 אלף שקל בקטנה, כל ילמם.
יותר כבר היום. אבל... יותר היום, אני אגיד לך משהו. קודם כל, התוכנית הרובעים של תל אביב סדרה ומסדרת הרבה דברים, ובגלל זה אתה רואה שתל אביב, לפחות בשנתיים האחרונות, מקום ראשון ביתרי בנייה, בכמות יותר בנייה, וזה מאוד משמעותי.
כלומר, אתה אומר, כל האזורים האלה, שאני הסתכלתי עליהם לפני שבוע בדיוק, ואמרתי, וואלה, אלה אזורים, פחות משבוע, אלה אזורים שצריכים שיפוץ בהול של הבניינים, כי עוד דקה המרפסת נופלת, והטיח נופל, וצריכים כאן חיזוק, וצריכים אולי ממד. אלה אזורים ש...
אין סיכוי לקבל ממד?
עזוב, בלי ממד. חיזוק, אפשר לחפור ל... לא יודע, מה שזה לא יהיה.
אין סיכוי במקומות הקטנים, כן? אין סיכוי לחנייה. אין סיכוי למרפסת, אין סיכוי למרפסת.
אתה אומר...
הקטנים.
לא, יש כל מיני דברים ש... עוד פעם, צריך לראות, כל פרויקט הוא לגופו.
לא, אבל השאלה היא מבחינת...
ברוב ה-4 כן.
רוב ה-3 ו-4, רוב ה-3 זה רוב שיש בו חיזוקים גם, רוב ה-4 פחות.
אבל עוד פעם, השאלה שלי כזאת...
תמה 1 ו-2, אבל גם תמה 1
ו-4. אבל אני רוצה לשאול שאלה כזאת. האם יש מקום לעשות משהו? כי אתם אומרים, התמה נגמר, אתה אומר שהמחירים שם מטורפים, כלומר, אותו יזם שרוצה להיכנס ולעשות חיזוק, הוא צריך לקבל משהו בתמורה, כי אותו דייר יגיד, אני יושב על מיליארדים. מה יש לעשות שם?
אני חושב שזה פשוט, ברגע שהפטור יסתיים, ברגע שתמ"א 38 למעשה תסתיים, אז המחירים יעלו.
בוא נדבר, נסביר למה הכוונה. אם יש לך, אם אתה 6 דיירים בבניין, יש לכם גג של 180 מטר, משותף. בעצם התוכנית הרבעים נתנה לכם אפשרות לבנות על הגג. וזה בעצם אומר שאם אתה עכשיו רוצה למכור את הדירה שלך ולא ניצלת את הזכויות, באה העירייה ואומרת את תל השבחה, 50% משווי הזכויות שלך. על ה-180 מטר אפשר היה לבנות 330, לך יש שישית מזה. שישית כפול, היא לא תגיד 60 אלף שקל, היא תגיד טיפה פחות. אתה חוטף, 600, 700, 800 אלף שקל, היטל השבחה, על דירה שלא לא, לא תכננת בכלל. כי יש לך זכויות בנייה, ולא...
לא, אתה מאמיס את זה על המחיר של הדירה, ודירה כזאת שיש לך בכזה בניין, בכזה
לא,
רוב.
לא, אבל אם עד עכשיו...
זה הדירות הדירה... החדשות. זה מועמס על המחירה של הדירות החדשות. כן. כי בסופו של דבר זה העסקה.
לא, אבל אם אני... לא מצאתי יזם לא, שמוכן
אומר,
לקחת
אומר,
את זה.
ניר, או... אומר ניר, תקשיב, אם עד עכשיו, הסיפור של ביטול הפטור אומר שאוטומטית הדירות האלה שלא הושבחו, אבל יש את היכולת להשביח אותם כי יש זכויות, אתה צריך למכור אותם בעוד 600-700 אלף שקל.
ויותר מזה גם, הזכרתי מקודם שהתמה גם מאפשרת איזושהי השלמת זכויות. עוד איזה שהם כמה מטרים לא בודדים לבניין.
זה אני חושב הבעיה הכי גדולה.
שזה גם יהיה, זה גם תהיה בעיה.
אם דיברנו על תל אביב, סליחה שאני מכניס את הכיוון שלי, אבל אם דיברנו על תל אביב, הרי מה כולם יודעים? כולם יודעים שאפשר להוסיף 25 מטר בלי מיסוי. זה מה שזוכרים כולם. המרפסת, הממד.
מרפסת וממד, כאילו מה שנקרא.
יפה, ויחד 25 מטר. רק שבחלק מהמקומות שהזכרנו קודם, תחת השיר, אין יכולת להגדיל את הבניינים.
נכון.
ואז אתה בא לבניין בעיר מבוקשת מאוד, שבעצם יש שם 6, 8, 10 דיירים, שאתה בא ואתה אומר להם, אני אחזק, אני במקרה טוב אוסיף לכם מעלית, כי זה ברור שנעשה את זה, אבל לא תקבלו מני חניות, לא תקבלו מני מפסות, לא תקבלו מני ממדים. מה שתקבלו זה בניין
מחוזק. אז אין להם שום אינטרס להיכנס לתהליך, לסבל הזה.
יפה. האינטרס היחידי, פטור מהיטל השבחה. שאופם, לא רואים...
אני יכול להגיד לכם שהיום מקובל גם בעסקאות כאלה שאי אפשר להוסיף מטרים, אז לעשות איזה שהם משהו לבעלי הדירות הקיימים, אם זה לשפץ להם או לשפץ חלקית. נכון. או לתת להם איזשהם הטבות מסוימות.
כי לכאורה יש כסף בפרויקט.
או לשלוח אותם לסחירות בזמן הביצוע, ואז יהיה להם פחות סבל, הם יוכלו לקבל, לא יודע, או לקבל שווה ערך יותר גבוה, כאילו שהדירה חדשה
כבר. אני חושב שמי שיש לו נכס באחד הרובעים האלה, ונכס יפה וטוב, ואם עשו לו שיפוץ, ושמו לו גם מעלית, וחיזקו לו מן הסתם את הבניין, צריך להגיד תודה, וואלה.
הבניין נראה חדש.
תראה, בתיאוריה, בתיאוריה זה ככה, אתה יודע, כשאתה אמרת כאילו מה יפתח את זה, והאם אתה מה תפתח את זה וכאלה, אני חושב שהבעיה היא בעלי הדירות. או שחלק מהם רוצים בצורה לא פרופורציונלית, או שיש שם מאבקים פנימיים בינם לבין עצמם. שאני אוציא לך את העין לפני שאני אתן לך חצי שקל. יש בעיות של הדברים, זאת אומרת, זה משהו שנפוץ מאוד, נפוץ מאוד. אני יכול להגיד לכם שאני יושב עם הרבה מאוד דיירים, וכמויות הוויכוחים הפנימיות, אני כאילו בחוץ, אני עומד בחוץ קצת מופתע או עמום קצת בשוק מהסיטואציות האלה, אבל אני יכול להיות בסיטואציות שאני, וואה, כאילו מרבים שם בטירוף, ויש להם כנראה את הסיבות, הם שכנים איזה 50 שנה, אז יכול להיות שהם, יש להם את הסיבות
שלהם. והם רבים גם על שטויות הרבה פעמים, לא?
כן. הרבה פעמים זה, עוד פעם, כשאתה מסתכל מהצד, אם היית יושב עם אותו אדם שעכשיו נמצא בתוך, בעין השערה, הוא היה אומר, מה זה הטרלול הזה? וכשהוא בין השערה, הוא משתולל שם כמו...
דבר אחד שכן צריך להצדיק, זה סיפור האיזונים, שאם סתם דירה אחורית יכולה לקבל מרפסת, 6 מטר מרפסת, יש לה ערך מסוים. אתה צריך את דירות החזית לאזן בערך הכספי ששווה הדירה הזאת. אם אתה לא יודע לייצר את האיזונים האלה, או הפרויקט לא מסוגל לייצר את האיזונים, או אתה אין לך עניין, אז יהיה לך מאוד קשה גם ככה.
אני קורא לזה בתוך התחום שלי, ביזמות שלי, אני קורא לזה עיקרון השוויוניות, שזה משהו שאני מאוד מקפיד לשמור אותו, ואני מסביר גם לבעלי הדירות, אני אומר לו, תקשיבו, זה ההבדל בין זה שיהיה פרויקט או לא יהיה פרויקט. אם אנחנו נשמור על עיקרון השוויוניות, יהיה פרויקט. אם אנחנו נתחיל לעשות איזה שהן מניפולציות כאלה ואחרות, ולא, העיקרון הזה לא יישמר, מצד כולם, זה בסדר אם מישהו שהוא נדפק.
תן לי דוגמה ל...
אני אתן לך דוגמה בפרויקט בתל אביב של תמ"א 38-1 במקרה הזה, רובע 3, אזור מאוד מבוקש, יושב למעשה כמעט על הירקון ממש. יש איזשהו פטיו כזה באמצע הבניין, שאנחנו מתכננים לשים שם מעלית, ואז אמרו, אוקיי, מה אנחנו עושים שם? והתחלתי הליך תכנוני עם האדריכלית שאני עובד איתה, של איך אנחנו מייצרים איזושהי שוויוניות. בדירות הקדמיות דווקא אפשר היה לעשות מרפסת של 12 מטר, בדירות האחוריות אי אפשר היה בכלל, או איזושהי מרפסת צרפתית, מה שנקרא שזה מרפסת עמידה, של משהו כמו 50 סנטימטר רוחב. מה שכן, בתוך הפטיו הזה, אפשר היה לשים לדירה האחורית 7 מטר, ולדירה הקדמית 2 מטר. ואז אמרתי, אוקיי, אני עושה עכשיו את החשבון, 7 מטר, או נלך רגע צעד אחורה, מרפסת של 12 מטר שוות ערך ל-6 מטר עיקרי. השני מטר שמוסיפים אותם, זה יוצא 8 מטר. בדירה האחורית יש 7 מטר שמוסיפים בתוך הפטיו, ומרפסת של פלוס מינוס 2 מטר, שהיא בעצם מטר, אז יוצא 8 מטר לכל דירה. יש איזשהו, העיקרון של השוויון נשמר. נכון שיש אחד שמרוויח איזשהו חדר, והשני מרוויח איזושהי מרפסת, וכל השאר זה השלמות
חדרון,
כאלה.
חדרון, זה לא בדיוק חדר, זה 7 מטר, זה לא...
נכון, זה חצי חדר.
כשהם קירו את זה.
אבל הוא הגדיל את הדירה שלו בתכלס, הוא הגדיל את הדירה שלו ב-7 מטר עיקרי, והשני הגדיל בשני מטר עיקרי. אז נכון שלשני, לקדמי יש מרפסת, ולאחורי יש מרפסת קטנה מאוד, להציצים או לא יודע מה, או לעמידה, אבל העיקרון הזה נשמר. דרך אגב, בקומות קרקע, ניסיתי לעשות איזשהו מהלך, עדיין לא קיבלנו את התשובות הסופיות, שלקחת מאחת הדירות, לקחת 8 מטר, לספח אותם לדירה הקדמית, ממש לקחת מהדירה האחורית 8 מטר, ולדירה האחורית להוסיף 16 מטר במקום אחר, צדדי. זאת אומרת, זה אומר שיפוצים כאילו מלאים לגמרי.
הדירות כבר...
לגמרי.
לא עדיף לך לפרק את כל הבניין ולבנות.
אין אפשרות, אין התכנות כלכלית.
אין התכנות כלכלית לדברים האלה. רוב השלוש,
תחשוב ש...
אתה יש שטח מאוד קטנים.
תחשוב שאני מוסיף קומה וחצי?
אתה רק מוסיף קומה וחצי?
אני מוסיף קומה וחצי.
כמה דירות זה קומה וחצי מבחינתך?
קומה 65.
נכון, זה 3 דירות. זה פלוס מינוס הזה, אבל זה שטח שהוא נורא יקר. המחיר למטר מרובע הוא נורא יקר. תחשוב שאתה יושב...
מה, הבניין קרוב
לירקון? על הירקון.
מה יקרה עם חפירה?
אין חפירה. יש חוץ מכלונסאות, זאת אומרת שצריך לחזק את היסודות. זה תמ"א 38, אין חניה.
השבועות של מים? השבועות של מים? לא תגיע למים?
ברור שאני אגיע למים. אני יושב, זה קו ראשון לירקון.
אז מה יקרה עם שתחפור?
אני לא יכול, אני עושה כלונסאות. אני עושה אותם עם בנטונט או CFA, אין שום בעיה לעשות את זה היום. זאת אומרת, הפתרון ההנדסי הוא פשוט. תראה, זה לא סביבה ימית. למזלנו, זה לא סביבה ימית, ששם הפתרון הוא עוד יותר יקר. אבל בסופו של דבר, יש פתרון שהוא פשוט יחסית, ולא מאוד מאוד יקר. יחד עם זאת, זה מחירים שאתה הזכרת בין 60 ל-70, זה מחירים של בין 70 ל-80. זאת אומרת, זה מחירים אחרים, זה קו ראשון לירקון, ממש. זאת אומרת, זה משהו שהוא ככה, זה רחוב עם שם מיתולוגי, וממש כאילו, אין מה להגיד. זאת אומרת, המקום עצמו. אז מנסים לשמור על עיקרון השוויוניות.
כמה, סתם, פרויקט, סתם בוא נשתף קצת. כמה זמן אתה בפרויקט?
אני בקשר עם בעלי הקרקע משהו כמו 8 חודשים.
זה הכל?
כן, אבל לא חתום עדיין. אנחנו רק בקשר.
אתה אומר שאתה בקשר זה לשבתם לפגישות, אתה כבר מפעיל אדריכלית.
נכון. שמאי.
שאתה משלם לה מן הסתם, היא לא עובדת בחינם.
מדידה עדיין לא, כי לא התקדמנו באמת. זאת אומרת, מדידה, דוח קרקע, כל מיני בדיקות על הרס וכל מיני דרישות נוספות עדיין לא. כן, זה התקדם מעלה. אבל אין ספק שזה הרבה פגישות.
אני יכול לשאול ככה, בוקר טוב כמה זה? עד עכשיו ככה...
לא, אין פה הוצאה כספית משמעותית.
לא.
נכון, זה לא הוצאה כספית, זה כמה עשרות אלפי שקלים, כי צריך גם לעשות הדמיה ולעשות כל מיני...
יש כאן את 100,000 שקל בכיף, קח את הזמן שלו, קח...
זה בסך הכל פחות, אבל אני אומר, גם החוסר ודאות, הסיכוי שיצא פרויקט, הוא מסוים, אבל הוא לא מאוד גבוה.
אופר, המספרים שלי מראים, שדיברת עם 100 אנשים, עם 10 התקדמת, אחד חתם.
אחד או שניים, אני סימנתי 2.
ואני מדבר על רובעים 3 ו-5 בתל אביב, ורק תמה 1.
אני מסכים עם...
אז הוא צריך את התהליך הזה. הוא, אתה.
ורגע, רגע. והאחד הזה, אתה תראה את הכסף כיזם או כקבלן, זה לא משנה כרגע.
בעוד 7-8 שנים.
5-7, כן. נכון.
7-8 שנים.
זה ויה דולורוזה מאוד ארוך לעבור אותו... בדרך צולבים אותנו כפה.
ובסוף, אבל אתה יודע מה, ובסוף, אתה יודע מה, אני עוד פעם אגיד לזכות הקבלני, בסוף אותו קבלן, שהולך להרוויח כאן את ה-20% שלו כנראה.
פלוס מינוס.
פלוס מינוס. תחלק את זה.
מה יזמות, דרך
אגב. לא יעבור בנק. מימון בנק, אם זה יהיה.
כן, אני אומר, זה לא, אי אפשר לבוא לקבלנים, למה אתה לוקחים 20% רווח. אחי, כל דבר הכי קטן בסופר מרוויחים יותר אחוזי רווח. אבל בסוף אותו קבלן, שאתה לוקח את אותו אחוז רווח, מחלק אותו על 7 שנים האלה של אביה דולורוזה שלך, זה מחיר סביר, זה לא וואלה...
נכון, אבל צריך להזכיר גם שהעצימות היא אחרת. זאת אומרת, אני עובד היום על, נניח, פרויקטים בשלבים של הצעות מחיר, נניח משהו כמו בין 30 ל-40 פרויקטים שהם בשלבים שונים של מסע ומתן. מתוכם, כנראה שייצאו 2-3, כי זה כבר אחרי מיונים ואחרי זה. והבשלה חוזית היא הבשלה בפני עצמה. הליך הרישוי היום, לא דיברנו על זה בכלל, כן, אבל הליך הרישוי הוא...
לא, בתל אביב הוא נוח, אבל יחסית.
אפשר להתווכח על זה, הוא יחסית מסודר, זאת אומרת, בהגשה. אבל הוא עדיין ארוך ועדיין מסורבל, ואם אנחנו רוצים לפתוח באמת, להגדיל את ההיצע בצורה משמעותית, אז באמת זו הדרך, דרך אגב, בפיזור הכנסת האחרונה, הכניסו איזשהו סעיף של רישוי עצמי, שאדריכלים יעשו את ההיתרים בעצמם. אני דיברתי עם אדריכלים, אין אדריכל, לא נולד האדריכל, מה שנקרא, שמוכן לקחת על עצמו את האחריות, ולא נראה לי שהוא יקבל ביטוח, ומאוד מאוד מאוד בעייתי.
בכל, לדעתי, זה מקובל בחלק מהמדינות, נכון?
במדינות אחרות אולי כן, אבל פה בארץ, אני עדיין לא נתקלתי גם ברשות מקומית וגם באדריכל שמוכנים ללכת לתהליך הזה.
התעסקתי משהו בצ'כיה, אמרו לי, אדריכל, בונה לך את הכל, מאשר לך, ותוכניות יכול בחודשים בודדים כבר לסיים את הבנייה.
נכון, אבל פה לא.
פה מורכב מאוד, מורכב מאוד.
פה לא, תגיד, מפחדים.
כשבעלי נכס נפגשים איתך, מה הם רואים שגורם להם להתקדם איתך, מבחינת החברה?
תראה, אני חושב שמה שהכי משמעותי עבור בעלי דירות או בעלי נכסים, זה שאני גם יזם וגם קבלן. הם לא רוצים לקנות חתול בשק. הם רוצים לדעת שמי שהם סוגרים איתו, הם עכשיו סוגרים עם ניר, אז ניר יבצע להם גם את הבנייה. ולא יהיה מצב שהם סוגרים עם צביקה ומשה מבצע להם את הבנייה, שהם בכלל לא יודעים מי זה משה, לא רוצים גם, ולא גם לא בחרו אותו בשום צורה.
בדרך כלל בהסכמים האלה יש, שכל נושא של בדק וכל הדברים האלה, אתם צריכים לדבר עם משה. נכון?
בהסכם היזם הוא כאילו לוקח את האחרות, אבל בפועל הם מול משה. עכשיו, עוד פעם, לא שיש לי משהו נגד משה, כן, אבל
ולפעמים גם משה.
כן, אבל שהוא הוא לפעמים פיצול.
נכון, נכון. אבל זה בעייתי. זה בעייתי. זאת אומרת, בעלי דירות רוצים את הוודאות שלהם, רוצים לדעת שהם קונים...
רוצים לדבר עם מישהו אחד.
הם גם רוצים לדבר עם מישהו אחד, אבל תראה, גם יש שלבים בבנייה. יש שלב שהם יושבים עם היזם וסוגרים את העסקה, אחר כך יושבים עם עורכי דין, אחר כך יושבים עם אדריכל, אחר כך יושבים עם מנהל הפרויקט, כאילו יש תהליכים בבנייה. זה לא שיש רק בן אדם אחד שזה, אבל לפחות יש כובע אחד ויש חברה אחת שמרכזת ומטפלת בהכל. אני חושב שזה הדבר הכי משמעותי. הדבר השני זה שיש מינימום תביעות משפטיות, שזה אינדיקציה מאוד מאוד חזקה. כמובן שהאיתנות פיננסית, ללכת לראות פרויקטים. אני, אתם יודעים, הערתם לי שהנעליים שלי מלוכלכות. הנעליים שלי מלוכלכות, אני בשטח, אני הגעתי מהשטח ואני חוזר לשטח.
לא, אני אומר, אני אהבתי לראות שהוא בא עם נעליים נוכלכות.
אני
מכיר יזמים שהם לא יודעים איך נראה השטח.
אני כל הזמן בשטח.
אני, יש לי פרויקט שאני מעורב בהרצליה, מכיר אותו. היזם לא יודע איך נראה השטח. הדיירים שם לא מכירים את היזם. יש המון תלונות, מאלף עטף, הפרויקט שבעיכוב, איחור של 3 שנים בערך מסירה לדעתי, ועוד יהיה עוד איחור. כל שמכירים שם את היזם. גם שנפגשים איתו, נפגשים במשרד עורכי דין. אמרתי לו, מחד לשטח.
אני חושב שהנוכחות בשטח של בעלי הבית היא מאוד משמעותית.
נוכחות בשטח של כל אחד, בכל מקום עבודה, בכל מגזר אני חושב, החל אם אתה רמטכ"ל, ועד ל... לא יודע, מנהל מחלקת ניקיון כבישים בעירייה, תהיה קצת בשטח, תרגיש את השטח.
לגמרי. זה game changer מאוד גדול. אני יכול להעיד על עצמי שאני... בוא נאמר ככה, אני הרבה הרבה יותר בשטח מאשר במשרד. במשרד זה משהו שהוא ככה, אני חייב להיות במשרד גם. אבל בתכלס, רוב הזמן שלי הוא בשטח, וזה עושה הבדל. זה עושה הבדל. אני חושב שעוד נקודה זה הנושא של האמינות, שאני למשל אומר לבעלי הדירות הכל. זאת אומרת, גם אם זה נחמד לשמוע וגם אם זה לא נחמד לשמוע, אני שם להם את הדברים על השולחן הזה, זה המצב. זה המצב. אני לא אוהב את ה... יש כל מיני אנשים בענף היום שמוכרים כל מיני פנטזיות.
בוא נדבר.
שבאים ואומרים לך, אנחנו ניתן לך 30 מטר או 20 מטר או אפילו 12 מטר. כאילו, אני יושב ועושה חשבון. בסופו של דבר זה מגיע לטבלאות כדאיות ורואים אם יש כדאיות או אין כדאיות. ואם אני, למשל, היה לי פרויקט שאני מתחרה בו עדיין, שזה עסקת קומבינציה, התקשר אליי עורך דין במקרה הזה, ואמר לי, תשמע, הציעו לבעלי הדירות, במקום דירות 3 חדרים, דירות 4 חדרים, תשווה. אמרתי לו, אוקיי, כאילו, תן לי לבדוק. הלכתי לטבלאות, שיניתי את הטבלאות שלי, יוצא לי אחוז רווחיות לבנק, בדוח 0, 11.88. לא עובר בנק, אין ליווי בנקאי. הבן אדם שהציע להם, הוא סוכן ביטוח שזה פרויקט ראשון שלו. אני קבלן ג' 5 עם פרויקטים, עם עבר מאחוריי של באמת הרבה פרויקטים, ואני אומר, אני לא מצליח להגיע לרווחיות, זאת אומרת שהוא יצטרך לשלם עוד רווח קבלני. אני יכול להוריד לעצמי את כל הרווח הקבלני ועדיין להישאר עם רווח יזמי, הוא לא יכול לעשות את זה. הוא יהיה חייב לשלם לקבלן.
אבל
ועדי הבתים
יגידו לנו, מה אנחנו לא דואגים? יש לנו ערבות בנקאית ממנו, שישבור את הראש לבד.
כן, אבל זה לא יגיע לערבות בנקאית, כי הוא לא יצליח להרים את הפרויקט. בוא נאמר ככה, יגיע שלב שיגיד להם, חבר'ה, אני לא עובר את הבנק, או שאתם מקטינים את התמורה, או שיתפוצץ הכל.
ואז הם יחזרו אליי.
לא, הם לא חוזרים אליי. הם כבר עברו שנתיים. הם לא חוזרים אליי.
אין סיכוי, אני יכול להגיד לך ההתנסות שלי, יזמים שלא מבינים מה הם כותבים בהצעות שלהם. דירות החזית יקבלו ממד לחזית. תל אביב ברוב ה-3, 5, 4, לא יכול להיות. תמה אחד. לא יכול להיות ממד לחזית. וכל מי שמסתכל, כל אדריכל שמכיר את התוכניות של העיר, מסתכל להגיד, לא יקרה. אבל הוא כתב.
הוא כתב, הוא יגיד בסוף, יש לו סעיף למטה, סעיף כדאיות.
כפוף לאישור, מחלקת.
אז לא, אז לא.
אני אספג הכל.
נכון.
נכון, זה אחת הבעיות הגדולות בענף.
דרך אגב, זה לא רק בענף שלך, זה בכל ענף.
נכון. הסגנון של בוא נשים רגל בדלת, בוא נחתים אותם, אחר כך כבר נסתדר, בוא נשים אותם אצלנו, אחר כך כבר יהיה בסדר. זה חלק מהמחלות שכשדיברת על היתרונות של הקבלנים או היזמים, גם את זה צריך לזכור ש... לא כולם,
קבלני חתימות זה פסה, זה פעם אנשים לא ידעו ולא זה, היום יודעים כבר, מכירים את השרלטנו, מכירים את זה, צריך להיות צעירים.
נכון.
בעלי דירות צריכים להיות ערניים, לראות שהם...
הפרויקט שאתה הכי אוהב אותו, מתחבר אליו?
אני, זה כמו שאתה אומר, כאילו ילדים וכאלה, זה לא... אני מאוד אוהב את הפרויקטים. אני חייב להגיד שגם בתוך הפרויקטים יש איזשהו סינוס כזה, יש שלבים שאני מתה, יש שלבים שאני לא יכול לדרוך בו, כי יש אמוציות, אמרתי, זה תחום שהוא אמוציונלי. אני יכול להגיד לכם שאין פרויקט שלא סיימתי אותו עד הסוף, כולל הבדק שלו, כולל הכל, אין, עד הסוף. לא משנה מה, לא משנה אם אני ארוויח כסף או אפסיד כסף, או שלא משנה כמה אמוציות יהיו שם, אני אסיים את הפרויקט עד שאחרון הדיירים יהיה מרוצה יחסית. עוד פעם, אי אפשר לרצות את כולם תמיד, אבל אנחנו עושים את המקסימום.
תקן אותי דרור, הוא נראה שהוא מאוד אוהב את העבודה שלו, נכון?
נראה לי שהוא כן קם בבוקר ומבסוט.
כן, כן.
עוד פעם, ימים של גבייה לא פשוטים, בימים שנופל לך...
ברור, לא כולנו 100% מבסוטים, אבל... ניר, שמחנו מאוד לארח אותך.
שמחתי גם.
בפרלמנט הנדל"ן.
אחרי החגים שמח.
כן. כבר נגמר עוד מעט, יש חג בחירות. פרגון לעצמי, סליחה, יום חמישי הבא בערב, מרכז הצעירים בכפר סבא, אני אתן להם הרצאה שנקראת משכנת הסיפור אהבה. אז אם מישהו מעוניין להגיע, יום חמישי הבא, מרכז צעירים בכפר סבא. 27
לחודש.
27 לחודש, כן. תודה רבה, ניר.
תודה רבה.
אשמח להראות לך עוד פעם כאן, סליחה, כיף. תודה רבה, דרור.
תודה, אופיר.
טוב שחזרת מהודו.
אני מפליג ביום חמישי.
ואתה מפליג הלאה. הבאת סחורה לאירופה, מהודו.
לא עצרו אותי ברוסיה, אז אני יכול להמשיך.
אחלה סוף שבוע, שיהיה לכם בריאות ואושר. תודה שוקי ואוסנת. ביי, תודה. שמש בצחוק